אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. רשימת מצעד הספרים של משרד החינוך, רשימה של כ-140 ספרים המומלצים על ידי ועדה לתלמידי הגנים ועד לכיתות הגבוהות בתיכונים, פורסמה. זו רשימה נחשקת, צריך לומר, שכל סופרת וסופר רוצים להיות חלק ממנה, לא רק בגלל העילה, אלא גם כי היא מזמנת רכישת ספרים ושיח עם סופרים. אז מדוע כל הספרים המומלצים הם משלוש השנים האחרונות? מדוע רובה של הרשימה הספרים מתורגמים? ובעיקר, מה מלמדת אותנו הרשימה? מה רוצה משרד החינוך שהילדים שלנו יקראו? אנחנו נדבר בזה. גם על הבמאי הרוסי קיריל סרברניקוב, שיוצא לצילומי סרט על העלמותו של פושע המלחמה הנאצי יוזף מנגלה, נדבר. הסרט מבוסס על ספרו של הסופר הצרפתי אוליביה גז. אנחנו שוחחנו עם גז, נשמיע לכם מדבריו וגם נדבר על סרברניקוב. וגם היוצא דופן הוא ספר ביקורים יוצא דופן של סופר שמגיע מבית מלוכה תרבותי. האבא שלו הוא הסופר והמחזאי הבמאי יצחק גורמזנו גורן, והאימא שלו היא השחקנית שושה גורן. נדבר על בית דומיננטי ששם את היצירה המזרחית במרכז החיים שלהם. עוד דברים רבים בשעה הקרובה. אורחי המשדר אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
מדי שנה בוחרת ועדה של משרד החינוך רשימה של ספרים מומלצים לקריאה לתלמידי הגן ועד לכיתות הגבוהות. הרשימה ששמה מצעד הספרים היא רשימה נחשקת עבור סופרות וסופרים, גם מולים. כניסה לרשימה, לרשימת המומלצים, מבטיחה רכישה של ספרים, שיח סביבם, הזמנת הסופר אל בתי הספר ועוד. רשימת מצעד הספרים לשנה זו, תשפ"ג, אך פורסמה, והנה לשיקולכם, מאזינות ומאזינים, כמה מהספרים שמשרד החינוך ממליץ עבור הילדים, הנכדים שלכם. לבני 5 ו-6 ממליצים למשל על לכל קמת יש סיפור של דוד גרוסמן, או לילה בגינה של יונתן יבין. לבני כיתות א' עד ג' מומלצים אמיליה ועקובה של איריס ארגמן, או קרמל הקומיקס של מאירה גולדברג ברנע. לבני כיתות ז' עד ט' ממליצים על כשהעולם מתהפך של יואב אבני, או אמת וצדק של דנה אלעזר. זרה לוי. לבני י' עד י' ב' ממליצים על צל ידו של חיים באר, מנהרות של רות ומודן, או גם אשת הרב, אשת הבישוף של חיות הדויץ' ודוד יעקובסון. אלה רק דוגמאות מתוך מעל ל-140 ספרים שמומלצים על ידי משרד החינוך. אם שאלתם את עצמכם ובצדק מדוע כל הספרים שמניתי הם חדשים, התשובה בתקנון. רק ספרים בני עד 3 שנים יכולים להיכנס לרשימה. ובכל זאת חשוב להדגיש, הדוגמאות שמניתי בפניכם הם כולם ספרות מקור, כי אנחנו רואים בכך חשיבות. לעומתנו במשרד החינוך רוב הספרים שנכנסו לרשימה הם ספרות מתורגמת. אז מה מלמדת אותנו הרשימה? מה רוצה משרד החינוך שהילדים שלנו יקראו? אנחנו ביקשנו מהפרופסור זוהר שביט, מייסדת התוכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער בית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, שתבחן את הרשימה ותחזור אלינו עם רשמים ומסקנות. היא נמצאת איתי עכשיו, הפרופסור שביט, בוקר טוב לך.
בוקר אור.
שלחנו, קראת, מה למדת?
מה שאלה, אתה זוכר איך גולדה אמרה, הייתה מזוזת?
מזוזת, בלי עין, כן.
תראה, בוא נגיד, נתחיל עם הדבר הטוב שאפשר לומר, שבכל זאת יש איזשהו מפעל, מה שנקרא עידוד קריאה. כי רוב המפעלים האלה נסגרו, אני לא יודעת איפה היום אמנות לעם, איפה ספר בכל בית, כל מיני תוכניות שנועדו לעודד קריאה בעידן שבו עניין הקריאה נמצא מאוים מאוד, מפני שאנחנו יודעים שילדים קוראים פחות ופחות. תרבות הפנאי של הילדים, יש יש תחרות מאוד גדולה עליה. והספרים מפסידים בה, ואנחנו כחברה מפסידים הרבה מאוד. אז קודם כל צריך לומר שטוב שיש תוכנית לעידוד קריאה. ודבר שני שצריך לומר, זה שאם אנחנו נאבד את הילדים הקוראים היום, לא תהיה לך תוכנית עוד 10 שנים, כי לא יהיו לך קוראים. ולמה זה צריך לעניין אותנו כחברה? לא רק אנחנו אוהבים ספרים, אלא מפני שקריאת ספרים היא מפתח להצלחה בעולם מודרני. כי אם אתה תחשוב מה זה הייטק, הייטק זה אוריינות ברמה גבוהה. והעובדה שאנחנו כל כך מצליחים בהייטק, זה בגלל שבכלל במסורת היהודית פיתחנו אוריינות ברמה גבוהה, וגם סקרנות ורצון לחקור את, את העולם.
אז מעודדים וזה טוב.
זה טוב שיש תוכנית, אבל זה רע שיש תוכנית כל כך גרועה.
אוקיי, מדוע גרועה? בואי נתחיל לנות.
אז תראה, קודם כל, התקנון, לפי דעתי, אני לא רוצה להשתמש במילים חריפות, אבל הוא ממש לא חכם. כי חלק מהרעיון של תוכנית כזאת, של עידוד קריאה, זה לבנות ליבה ולבנות קנון.
קנון.
עכשיו, אי אפשר לבנות קנון מספרים שראו אור בשנים האחרונות, כי אם זה של סופרים חדשים, אנחנו עוד לא יודעים אם יהפכו לקנון או לא יהפכו לקנון, נכון? זה לוקח הרבה זמן לבנות חלק מהקנון. ועל הדרך, אנחנו מאבדים הרבה מאוד סופרים, שאנחנו כן היינו רוצים שילדים יקראו אותם, גם כדי שיבנו ליבה משותפת. אחד הדברים שמחבר ילדים זה הספרים שהם קראו בילדותם. באמת, זה אחד הדברים הבודדים שיוצרים את עולם המושגים ומבחינים בעולם הלכאורה גלובלי שלנו היום בין ילדים ישראלים לילדים במקומות אחרים. אז איפה אורי אורלב ומאיר שלו וניר הראל וחיה שנה ודבורה עומר ויונתן גפן ואלונה פרנקל, שלא לדבר על עין אילן ולאה גולדברג, מרים מילן שטקליס, פניה ברגשטיין, תרצת, כלומר איפה הם?
אבל אם לא ניתן מקום לחדשים, נכון, הפרופסור שביט, אנחנו נכון, תמיד נדבר על אותה רשימה שמנית עכשיו.
נכון מאוד, אז לכן צריך איזון. צריך איזון בין שני יסודות. בין החדש והישן. אני לא נגד להכניס את החדש, אני רק פותחת סוגריים, הייתי רוצה לדעת לפי מה בוחרים אותו. ובין ספרות מקור לספרות מתורגמת.
כן, נו. עכשיו, את גם ראית שפע, או לפחות ככה נזיהיתי, שפע מטורף של תרגום.
האמת שאחרי הפתיח שלך אמרתי, טוב, אבל לא נשאר לי מה להגיד. כי באמת אחד הדברים שמאוד בולטים ברשימה זה הדומיננטיות של ספרים מתורגמים. אני בעד שיקראו ספרים מתורגמים ויתרגמו, אבל כאן יש כאן משהו ממש לא פרופורציונלי. כי יש הרבה מאוד ספרים מתורגמים.
אני ניסיתי לחשוב על זה הבוקר ברשותך הפרופסור שביט, ואמרתי לעצמי, אולי בגלל שזה מדובר, ואת כמובן תתקני אותי, כן, עם הידע הרחב שלך, אולי בגלל שזה מדובר על שכבת גיל מאוד מסוימת, מגיל הגן ועד כיתות י"ב, וזה אזורים שהסופרות והסופרים הישראלים פחות כותבים להם, אולי ספרי ילדים כן, אבל ספרי אמצע וספרי דור ביניים, זה כמעט ואין ספרות במקור הזה, ולכן אין להם מקום, אין להם ברירה אלא להכניס את המתורגמת.
אין לך מושג כמה אתה צודק, ואני חושבת שגם כאן קרה משהו. בעבר עודדו סופרים לכתוב לילדים, וככה הסופרים התפתחו וצמחו, והיו פרסים מיוחדים, והיו מפעלים מיועדים, אפילו אני זוכרת שהיה פעם בגלל המחשבה לא נכונה אגב, שסופרים מבוגרים הם יותר קשירים לכתוב לילדים מאשר סופרים כביכול רגילים לילדים, אז צריך לעודד את הסופרים המבוגרים לכתוב לילדים. גם המפעל הזה נעלם. אז קודם כל יש עדיין ספרות לבני הנוער, וכאן שוב התקנון אולי לא מאפשר את זה, אבל חלק גדול מהסופרים שמניתי קודם בהחלט כתבו
גם וגם.
ילדים בגיל הנעורים, אז אם אין סופרים חדשים, אז א' תמציאו אותם, תבנו תוכניות שיעודדו אותם, ואם לא, תשתמשו במה שקיים. ואל תחליט, מי החליט שזה שנתיים, או 3, ולמה לא 5, ולמה לא 20. כלומר, אין כאן שום היגיון. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על ספרות, על ספרות בכלל ועל ספרות ילדים בפרט. לספרות לוקח הרבה מאוד זמן לבנות קנון. לספרות הילדים על אחת כמה וכמה, מפני שדור ההורים מעביר לילדים את הספרים שהוא גדל עליהם. אז תקנות מגבילות תקופה הן ממש מגוחכות. אני אתן לילדים שלי את הספרים שאני גדלתי עליהם.
כן.
והילדים...
וגם על זה תדברי איתם, זה יהיה הבסיס, על זה תתקשרי איתם.
בדיוק כך. אז זה ממש, כלומר, קיבלתי את הרשימה, אני שאלתי את עצמי, מה הרציונל? לפי מה בנו אותה? אז היה לי ברור שיש כאן איזשהו קריטריון של שנים, אבל שום דבר אחר לא היה לי ברור. אני חושבת ש... שוב, זה מאוד לא נכון להעדיף בצורה כל כך בולטת ספרות מתורגמת, וגם לא ספרות קלאסית. אתם רוצים ספרות קלאסית? אז בבקשה, תביאו את...
את מרק טוויין. כן,
תביאו
כן.
את מחניים, תביאו... לא חסרים לו ספרים... את עליזה ברץ הפלאות, את קשנר... יש בלי סוף הלא ספרים קלאסיים לילדים מתורגמים, אז למה אתם לא מכניסים אותם לרשימה? זה מתחיל אולי בכך שיש כאן חוסר הבנה של איך בונים קנון. עכשיו, אם לא נבנה את הקנון עכשיו, אתה אמרת שזה קבוצת גיל, זה כל... גואל, זה הגיל שאפשר לבנות בו את הילדים הקוראים. אחר כך זה כבר מאוחר מדי.
אחר כך פספסנו אותם לגמרי.
תנצלו את ההזדמנות הזאת ותבנו רשימות שיבטיחו היכרות עם הקנון וגם ייתנו מקום לדברים החדשים. אבל רשימות משקלות.
אני רוצה להוסיף על הדברים שאנחנו מדברים פה ברשותך פרופסור שביט, דברים שכתבה הסופרת שואם סמית, כן? לא צריך להסביר, מאזינות ומאזינים, באמת אחת מהסופרות, סופרות הילדים הפוריות והאיכותיות ביותר. היא עצמה כותבת, אף ספר שלי לא נכנס לרשימת מצעד הספרים, גם השנה לא. הוא מספרת על כך שהפעם האחרונה שספר שלה נבחר היה ב-2011, זאת אומרת לפני יותר מ-10 שנים. אז גם בתוך השדה עצמו מתחילים לתראות...
בדיוק, אז הנה, היא הנותנת. זאת אומרת, אתה שאלת קודם, אולי אין מספיק סופרים. אז קודם כל, גם אתם לא מנצלים את הסופרים הקיימים, ויכולתי לתת עוד כמה וכמה דוגמאות. וגם כשאתם בונים רשימה, אתם בכלל לא, גם בספרות המתורגמת, אתם לא לוקחים בחשבון את האפשרויות באמת הנהדרות שקיימות.
ממש,
זה כל כך בולט שחסרים, הנה, באמת לסופר, יש כמה סופרות שהן הכי הכי ידועות בעולם. בברלי קלירי, קריסטינה לסינגר, אסטריד לינגרן. הם לא חלק מהקנון, אחר כך זה לא פלא, כשאני נפגשת עם ילדים, אפילו עם מוכרי ספרים. אני רציתי עכשיו, הלכתי לקנות מתנה, חברה שלי ילדה, רציתי לקנות מתנה ספרי ילדים. אני ביקשתי את ספרי מרים ילן שטקליש, המוכרת הסתכלה עליי כאילו נפלתי מהירח.
מה זה השם המוזר הזה, כן.
אז איך אפשר לגדל ילדים בלי הצורת לו גמדים? זה בכלל לא ברור לי.
אני רק רוצה לסיים את השיחה ולומר לכם, מאזינות ומאזינים, גם לך, פרופסור שביט, פנינו אל משרד החינוך, ביקשנו גם לבדוק קריטריונים ובעיקר לבדוק את שמות חברי הוועדה, להבין מי עשה את הבחירה הזו. הם אמרו לנו ששמות חברי הוועדה אינם מתפרסמים כדי למנוע לחצים על הוועדה, רק לאחר סיום העבודה, רק אז הם משחררים את השמות כולם.
אנחנו... אבל... לפי דעתי, הכנת הרשימה כבר הסתיימה. זאת באמת שאלת, אולי שאלת השאלות, מי יושב שם בוועדה ואיך מקבלים החלטה כזאת, שכמו שאמרת בפתיח שלך, יש לה גם השלכות כלכליות לגבי הסופרים.
בוודאי.
וגם, וזה בעיניי לא פחות חשוב, יש לה השלכות חשובות מאוד על בניית העולם התרבותי של הילדים שלנו. וזה נזק שאי אפשר יהיה לתקן אותו. זה לא משהו שאחר כך אפשר יהיה לבוא ולומר,
אי אפשר לחזור לגיל בית ספר שוב.
טוב, סליחה, טעינו.
כן.
עכשיו, צריך לומר
שכתוב
בהנחיות שילדים יכולים להכניס גם שמות שלא מצויים ברשימה. אז זה באמת מאוד דמוקרטי וטוב. אני תוהה כמה ילדים באמת
עושים את זה,
אם יש על כך נתונים, אבל בכל מקרה הפרויקט החשוב הזה מוחמץ, בעיניי זה בזבוז נורא של משאבים ציבוריים ומשאבים תרבותיים, ואני מאוד מקווה שהעניין הזה יתוקן ובקרוב.
הפרופסור זוהר שביט, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
גם כן תרבות.
קוראים לספר היוצא דופן, והוא באמת יוצא דופן. עלילתו לוקחת אותנו 160 שנים אחורה אל עיירה נידחת, שם נולד ירמיהו, ירמי, בנו של המלמד של העיירה, שלאורך חייו ירגיש שונה ממשפחתו, בטח מאביו, יחפש את עצמו עד אשר יתה על עצמו דמות בדויה של חייל טורקי וימציא את עצמו מחדש. שימו רגע קטע מתוך הספר עצמו. אתה מתרועע עם הגויים? נכנס אביו אל חדרו אחרי ארוחת הערב. לא, נבעל ירמי, ראו אותך איתם, אמר. ירמי חפן את ליבו כמי שמסתיר גוזל מפני עוף דורס. מי ראה? זה לא משנה מי, ירמיהו, דחק בו אביו. ראו אותך עם חבורה של ילדים. דיברת עם אחת מהם ועם שניים אחרים. ראו אותך, ירמיהו. ואביו סיים את דבריו בגערה מעולה, בתדאמה ובאכזבה, ובפחד עמוק שהנה הדבר קרה, ובנו אכן פנה אל דרכים סוררות. לא דיברנו, רק ירמי לא ידע איך להתחיל את השקר הזה. על כך קיבל סתירה. היוצא דופן הוא ספר ביקורים של סופר שמגיע מבית מלוכה תרבותי. האבא שלו הוא הסופר, המחזאי, הבמאי, יצחק גורמזנו גורן, ואימו היא השחקנית שושה גורן, כוכבת בת ים ניו יורק, אבל עוד עשרות תפקידים בלתי נשכחים אחרים. אז האם כמו גיבורו ירמיהו, גם הסופר בורח מהוריו הדומיננטים, ששמו את היצירה המזרחית כפרויקט חייהם, וממציא את עצמו מחדש ככותב של דמות אשכנזית בעיירה מזרח אירופית. נשאל, נברך לשלום את הסופר, רואי גורמזנו, בוקר טוב.
בוקר אור, שלום רב.
מה אתה אומר על הניתוח הפסיכולוגי שלי אותך?
נהדר, נהדר. אני נורא אוהב ניתוחים פסיכולוגיים. ישר הם מעלים בי תהיות, רגע, אולי שם...
אולי הוא צודק.
אולי שם השאלה הנכונה.
ומה אתה אומר? אתה בורח מאבא ואמא?
אני בורח כל הזמן וגם חוזר בריצה כל הזמן. זו תנועה שמתרחשת כל הזמן במקביל. אנחנו רואים כל הזמן בנרדפות וחזרה אל קור ההיתוך. אז אני לרגע נתפס בתמונה הזו ולרגע נתפס בתמונה אחרת. ככה גם ירבי, זאת אומרת, הוא לרגע נמשך, לרגע נדחק, ואחר כך גם מחפש את הדרך חזרה.
אבל כשאתה מסיים את הפרויקט הזה שעבדת עליו שנים רבות, כשאתה מסיים את היוצא דופן, ואתה מתבונן בו אם אתה מסוגל מבחוץ, אתה אומר לעצמך, מה, איך ולמה דווקא העולם הזה יצא מהידיים שלי?
השאלה שלי הייתה כל הזמן, האם אני ראוי בכלל ללכת לעולם כזה? זה לא רק עניין העיירה, זה גם לגעת בקרב כל כך משמעותי, שהתנגשות אדירה בין האימפריה הרוסית לטורקית, ככה לפני שהמאה מתחילה עם מלחמת עולם הראשונה, עוד לפני 1877, ואני, זאת אומרת, הלילות ללא שינה היו, כי שאלתי את עצמי, אני בכלל יכול לקחת אפוס כזה, סיפור כזה.
אבל רגע, אני עוד עם הבית, רואי, אני עוד עם הבית, לא עם המלחמה האמיתית שאתה מכניס אל בין הדפים.
כן, אם אתה כבר נכנס למלחמה כזו, אבל כן. זו הייתה שאלה, אם אני, מבחינתי זה האתגר, זאת הייתה חידה, להיכנס לדמות כזו, וליהנות רגע מהעולם האחר. זה עולם אחר שאני גר בישראל, אני נוכח וסופג אותו, הרי התרבות המזרחית והתרבות האשכנזית פה בונות ביחד תרבות ישראלית, אז זה רק, זה בוסטן שאתה פשוט נכנס וכותף. השאלה היא, האם מותר לך לכתוב מהעץ הזה או מהעץ הזה?
והתשובה? מותר לך הכל?
היתר הוא פנימי בסופו של דבר, כן. לפיצב פנימי.
הייתה לי הזכות במהלך השנים לראיין גם את האבא שלך וגם את האימא שלך. איזה מין בית זה היה עבורך כיוצר?
זה היה בית שקודם כל הפעיל אותי. למדתי שעשייה או רצון או כל דבר חייב להתגשם בעולם האמיתי. זאת אומרת, בגלל שהיה לנו תיאטרון בבית, אז זה התבטא בהקמה, בפירוק, בנסיעה, בעמידה מול קהל. אז העשייה הייתה כל הזמן נר לרגלנו. זאת אומרת, השאלה האם אני רוצה לעשות משהו, היא לא תקפה כל עוד לא עשית אותו. ומבחינה תרבותית, כל הזמן הייתה את ההסתכלות מהשוליים אל המיינסטרים, כאילו. כן, בעצם ההורים שלי עמלו להקים מדף של תרבות מזרחית, במקום שהיה יחסית צחיח בתחום הזה, היה הרבה רצון.
לגמרי מהראשונים, לגמרי מהאנשים שאנחנו עומדים על היסודות שהם אלה שהתוו. אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, בימת קדם, גם הוצאת הספרים וגם התיאטרון, לא היו דברים כאלה לפני שני עשורים, שלוש.
נכון, והם במיוחד פנו אל הסיפור, אל עומק המורכבות של הדמויות, ולא אל הכותרות, אל החוויה הרגשית, תרבותית שהדמויות האלה הביאו אותם מערב, וההבנה הזו שזה בסדר לפתוח את הסיפור הזה ואת המדף ספרים הזה.
הייתה תחושה של אאוטסיידריות במהלך השנים של העבודה הקשה שלהם?
גרנו בתל אביב, אז אתה בתוך תל אביב, אתה, ההורים שלי לא מוכרים, וזאת הייתה המציאות שלי כילד, אבל אני יוצא מתל אביב, ואמא שלי מחובקת, שחקנית שכל ישוב כמעט היא עשתה, היא הופיעה בו, וההורים שלי לא בחלו בשום ישוב, הופיעו בכל הארץ, אמא שלי עם הצגות היחיד, אבא שלי עם הופעות בעקבות הספרים שלו. אז הפער הזה בין אנונימי בתל אביב, ופתאום יש איזה לא, זה לא סליברטיות.
לא, זה כן, זה כן. אלה היו שני אנשים מרכזיים מאוד עבור נדבך מאוד גדול של הציבוריות הישראלית.
כן, אני אומר לא סליברטיות, כי מה שהרגשת פתאום זה החיבוק וחום ואהבה ושושה, תרצי קפה, ובואי, אנחנו מגיעים להצגות בחורים נדחים, אבל פותחים לשולחן מלא כל טוב, רק מאהבת מה שהיא מביאה, מהרצמה הזה לתרבות אחרת, למה שהיא מספרת, חזון הזה שהם
הביאו. מעניין. אני שואלת שאלת האוטסיידריות, אולי אני יכול לקרוא לזה בהגזמה, מותר לי להגזים קצת, חוויית התלישות. כי גם כשאני קורא את הספר שלך, היוצא דופן, ובאמת הוא יוצא דופן, הצלחת לקנות אותי לגמרי בספר הזה, זה ספר מז'אנר, מסוגת התלוש, נכון? שהרבה סופרים יהודים בני המאה ה-19 וה-20, מברדצ'בסקי דרך ברנר, הסקובה. זאת אומרת, האדם של היהודי שלא מוצא את המקום שלו ומכריח עצמו להמציא עצמו מחדש.
זה מצחיק, כן, כי באמת ברנר נורא עניין אותי באותה תקופה, והאמת היא גם אפיקורס בעל כורחו, זאת אומרת,
בן יוסף,
כן. הספרות הזו מאוד עניינה אותי, כחוויה, ובאמת היא באה לידי ביטוי מאוד בתוך הספר. ירמי מבחינתי הוא טראבל מייקר בעל כורחו. הוא נדחף לתוך הצירות שהוא בונה לעצמו, בגלל שמראש הוא לא מצליח להשתלב במסלול שהוא טבע לו, אז התלישות הזו מכניסה שדים וקטסטרופות מסוגים שונים, שדוחקים אותו אל תוך מקום שבסופו של דבר הוא רוצה, אבל גם מוכרח למצוא את עצמו, למצוא את הטון שלו בעולם.
אתה מדבר על ברנר שתפס אותך, אני חושד שאולי קראת אותו יותר מדי, כי לפעמים ברנר התפלק לך בכתיבה.
אני אקח את זה רק כמחמאה, זה לא, תודה.
כי מה?
לא,
כי היה רצון להידמות בכתיבה לאותם גדולים?
כן, זאת אומרת, אני עטפתי את עצמי בספרות מסוימת, אני עטפתי את עצמי בשי עגנון, עטפתי את עצמי בדוסטויבסקי, זאת אומרת, אני, מהלך הכתיבה שלי לקראת הסוף, ישבתי עם האחים קרמזוב, קראתי אותם, ואחרי זה ישבתי לכתוב חדור השראה ומוטיבציה, מבחינתי ספרים. המילה הכתובה, כשהיא כתובה נכון ליד המילה החברה שלה, אחת אחרי השנה בסוכן, אז הם פשוט מעוררי השראה יותר מכל דבר מבחינתי.
אבל למה קרמזוב ולא קיץ אלכסנדרוני של אבא?
אני חושב שקיץ אלכסנדרוני הוא טבוע בתוכי, ואני לא צריך מהחוץ אל הפנים, אני צריך מהפנים למצוא איפה הוא קיים בי בחוץ. ואני חושב שהוא כן קיים, אם אני מסתכל. זה מצחיק, כי יש לי ירבי שהמערכת יחסים עם סוסה. וקיץ אלכסנדרוני, הספר הראשון של, שיצא, של אבא שלי, יצחק.
אולי המוכר אז, מכולם, אז
שם,
כן.
בדיוק, יש שם סוסה שמאתרת את, את הקריחה. יש שם סוס, בכלל, שבאתר את הקריחה. ואני כל הזמן רואה הקבלות, ואני מניח להן, כי אני פשוט מתבונן בהן, בהנאה. מבחינתי זה כבר טבוע בי הדבר הזה. גם החיפוש אחר הקרב הזה, פלבנה,
כן, נבע מ... שזה נסביר למאזינות ומאזינים, זה קרב אמיתי שמופיע בספר בדיוני, כן.
כן, בהחלט. זה קרב ששמעתי עליו ראשונה באחד מהספרים של אבא שלי על הסולטנים של טורקיה.
נכון, הוא עסק בזה הרבה, נכון.
הוא עסק ועוסק בזה עוד הרבה, ומבחינתי זה היה פשוט לקחת ממדף הספרים שלו, והשם פלבנה קפץ לי, אולי אפילו כנישה, שאולי כילד, נער בעצם, לא ילד, אבל אולי הרגשתי שאוקיי, זו נישה שאני יכול להתאפס לה, ואבא שלי ייקח לו את כל הסולטנים, אבל את הנישה הזו של פלבנה... אני יכול לתפוס.
מעניין. ונפתח צוהר נוסף ברשותך, וזה העובדה שהגיבור שלנו, ירמיהו, הוא בן של מלמד, של איש יהודי מאמין. זה משהו שאתה מרגיש חלק ממנו?
היהדות היא מבחינתי לא שאלה, היא מציאות. אני חושב שהנרדפות, אני הרבה חשבתי על הנרדפות ש... הנושא הנרדפות שקיים בספר, והבנתי שנורא התחברתי לחוויה הזו, זאת אומרת, אני עדיין בתוך ישראל חי חוויה של נרדפות, גם אם אני לא נרדף, זאת אומרת, אנחנו מקיימים איזושהי אינרציה שהתחילה לפני 2000 שנות גלות, לפני 2000 שנה אולי, ואנחנו עדיין חווים אותה. לפעמים אנחנו לא נרדפים, אלא נרדפים על ידי עצמנו. אז מבחינתי זו הייתה חוויה שמאוד חזקה. והיהדות עצמה היא עולם מרתק. היא נחשפה אליי כשהכי חזר בתשובה. ובעצם נפתח לי צוהר לעולם שהוא רק... זאת אומרת, מבחינת התפיסה שלו הוא נורא מתאים. שאלת השאלות והחקירה הזו הבלתי נדלת והסתירה. שאני בעיקר אוהב את הסתירות האלה שקיימות ביהדות, שחיות זו בצד זו. אז כן, בהחלט.
אתה יודע, אני פתאום, אתה מדבר ואני פתאום אומר לעצמי, הרי גדלתם בבית של תשובות. לא גדלתם בבית של שאלות, אתם גדלת בבית שהעניק לנו חוויה אחרת, והנה גם אתה וגם האחים שלך כל הזמן שואלים.
אני חושב שמה אנחנו יכולים לתת לעולם? הרי תשובות אין לנו. הדבר באמת הכי משמעותי זה לשאול את השאלות הנכונות ולהיות מספיק סבלניים לתת לשאלה הזו להיות נוכחת בחיים בלי לענות, כי אנחנו נוטים לענות מהר מדי. ואם בעולם הזה נלמד לתת לתשובות פשוט לנוח ולעשות את העבודה שלהם, אז אולי נמצא גם פרשיות אחרות, פרשות דרכים אחרות עבורנו.
מילה לסיום, לא שאני מתלונן, למה לקח לך כל כך הרבה זמן?
בכל זאת אבא סופר.
כן, פחד.
זה שיחק אצלי תפקיד, כן. והייתי צריך להרחיק כנראה גם במשך הזמן של הכתיבה, אבל גם לעולם אחר 160 שנה אחורה, כמו שאמרת. כדי שאני אוכל לספר את עצמי. אז ההרחקה הזו לקחה לי זמן, וההסכמה הזו שוואלה, אני יכול להגשים את הסיפור הזה כמו שאני רואה אותו בעיני רוחי. אז זה לקח זמן, אבל זה גם לימד אותי הרבה על הערך של הזמן. דברים שהם לוקחים זמן הם מבורכים.
עם זה אני מסכים. היוצא דופן, ספר הביקורים של רועי גורמזן, הוא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה. לעונג רב, רועי, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל.
גם כן תרבות.
אתרי הקולנוע מדווחים בעולם כי השחקן הגרמני אוגוסט דיאל, אתם מכירות אותו כמי ששיחק בממזרים חסרי כבוד וגם מהסרט המצוין חיים נסתרים, יגלם את פושע המלחמה הנאצי יוזף מנגלה בסרט החדש של הבמאי הרוסי קיריל סרברניקוב. הסרט ייקרא היעלמותו של יוזף מנגלה והוא מבוסס על ספרו של הסופר הצרפתי אוליביה גז בעל אותו השם. הספר הזה זכה בפרסים ברחב והעולם, תורגם לעשרות שפות, כולל לעברית. הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המיוחד. בלב הספר, תחקיר חובק עולם, בליבו השאלה כיצד הצליח הצורר להיעלם לדרום אמריקה ולא להתאפס. אנחנו ראיינו את אוליביה גז עם יציאת ספרו בתרגום לעברית, כבר אז נודע לנו על העיבוד שיעבור הספר לקולנוע. הנה מה שאמר לנו גז בנוגע לשאלה, מדוע בחר דווקא בסרברניקוב שיביים את הספר שלו.
סרברניקוב, c'est ce qu'est une prison à ciel ouvert, c'est-à-dire ce sentiment de claustrophobie, cette impossibilité de sortir, peut-être j'imagine une forme de paranoïa, et ça c'est intéressant chez lui. Après c'est vrai que ce qui est en train d'être monté, c'est-à-dire un producteur français, un réalisateur russe pour un criminel de guerre allemand échappé en Amérique du Sud, c'est intéressant. C'est ce qui fait, l'intérêt de la chose. Par ailleurs, c'est un formidable cinéaste qui a vu le film Leto en 2018, ne l'a pas oublié.
אנחנו שאלנו כאמור מדוע דווקא סרברניקוב, אז אמר לנו אז אוליביה גז שביקר אותנו באולפנינו, הוא אמר סרברניקוב עצמו יודע מה זה להיות בכלא, להרגיש בתוך כלא, להרגיש תחושת קלסטרופוביה, אולי אפילו פרנויה וחוסר יכולת לצאת ממקום בו הוא נמצא. עוד רגע גם נסביר לכם בעזרת האורחת המיוחדת שלנו מדוע סרברניקוב יכול לחוש את התחושות האלה. מעבר לכך אמר לנו אוליביה גז, העובדה שמדובר בסופר צרפתי שכותב על פושע גרמני, במאי רוסי וגיבור שבורח לדרום אמריקה, זה כמובן יכול לספר סיפור מאוד מעניין. הוא גם מוסיף אוליביה גז על איכויותיו של סרברניקוב כבמאי, הוא אמר מי שראה את סרטו לטו לא יכול לשכוח אותו. גז גם הזכיר לנו את ליבו של הספר ומכאן גם את ליבו של הסרט המיועד, כאשר מנגלה מצליח לברוח לארגנטינה וחי שם חיים חופשיים. הנה מה שגז אמר לנו.
C'est l'histoire d'un criminel de guerre, d'un des pires criminels de guerre, donc Joseph Mengele, qui part en Argentine en 1949, et pendant presque 10 ans, il a une vie incroyablement agréable. C'est vraiment, c'est la Dolce Vita. C'est la Dolce Vita en général des nazis en Argentine chez Perón, et particulièrement la Dolce Vita de Mengele, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il va se remarier, parce qu'il s'amuse bien, parce qu'il est persuadé finalement d'échapper soit à la justice, soit de quelconque poursuivant, même s'il n'y a pas vraiment de poursuivant hein, dans les années 50.
כאמור, שאלנו אותו על לב הספר עצמו, ומכאן גם ליבו של הסרט. הוא אומר, כמובן, אנחנו מדברים על יוזף מנגלה, אחד מפושעי המלחמה הגדולים ביותר בהיסטוריה, ב-49, בורח לו לארגנטינה, ובמשך עשור חי שם חיים מלאים, עשירים, חיי דולצ'ה ויטה, כמו שאמר אוליביה גז, כמו רבים מהפושעים הנאצים שחיו תחת פרון, הוא מתחתן מחדש, הוא חי חיים מלאים, והוא בטוח לגמרי שהנה הוא הצליח לברוח, וכנראה שהוא באמת הצליח. זה ליבו של הספר ומכאן גם ליבו של הסרט. נמצאת איתנו עכשיו אשת כאן רקע וכאן כל המוסיקה יוליה צודיקס, שתספר לנו על הבמאי סרברניקוב. ונזכיר לכם מאזינות ומאזינים, רק בפסטיבל כאן האחרון סרברניקוב הציג את סרט שעסק בצ'ייקובסקי, בו בפעם הראשונה דובר על ההומואיות שלו. יוליה, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, גואל.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו. למה התכוון גז כשהוא אמר שסרברניקוב מבין מה זה תחושת פרנויה, מהי קלסטרופוביה?
קיריל סרברניקוב היה במאי קולנוע ותיאטרון מאוד מאוד מוצלח ומאוד מאוד מבטיח. הוא עשה קריירה מאוד יפה ברוסיה בשנות ה-2000. היה לו תיאטרון משלו, גוגל צנטר, שזה בעצם היה תיאטרון ותיק כושל, שהוא הפך אותו ממש למעבדה תוססת תיאטרלית במדרגה ראשונה, ואנחנו פה בארץ זכינו לראות כמה מהפקות של התיאטרון הזה, וזה היה פשוט דבר נפלא. והוא יום אחד בהיר, בשנת 2017, הוא נעצר, הוא אשם במעילה פיננסית, גניבת סכומים גדולים של כסף מהמדינה, כי תיאטרון מקבל כמובן כסף מהתקציב, והיה משפט, היה משפט מאוד ארוך, והגנה לא הצליחה להוכיח את חפותו, וזה כמובן ברור, ברוסיה גם אז לא הייתה מערכת משפט הוגנת, והוא נידון למעצר בית של 3 שנים. הוא, דרך אגב, הוא עבד כל הזמן, אז בדיוק פה הנקודה הזאת, הוא ישב בבית, לא הייתה לו גישה לאינטרנט, והוא התקשר עם העולם החיצון דרך אנשי קשר מסוימים שהורשו, והוא עבד כל הזמן, ודרך אגב, החוזה על דימוי הסרט שאנחנו מדברים עליו, נחתם בדיוק אז.
כבר אז. כבר אז. אבל תזכירי לנו, אנחנו עכשיו כמובן מכירים את רוסיה של פוטין של עכשיו, אבל מה היה ב-2017 שהוא כל כך היה חשוב לו לעצור אותו?
אז זהו, אין סיבה ברורה, אין מענה ברור למה זה קרה. לא הייתה שם מילה, זה ברור לכולם, חוץ מאולי השופטים שנידונו אותו ל3 שנים מעצר. אז מה היה הסיבה? לא כל כך ברור, אולי מישהו לא אהב את סירבניקוב, אולי פוטין עצמו, אנחנו הרי מכירים שסטלין הלך להצגות ולאופרה, ואחר כך הוא החליט מה לעשות עם עם אנשי תיאטרון ועם המלחינים גם. אולי מישהו מהמקורבים של פוטין לא אהבו את זה, אולי לא אהבו את המוטיבים ההומוסקסואליים ביצירה שלו, שיש הרבה.
שזה היה אפרופו אז שהוא העלה את נורייב, את ההצגה על רודולף נורייב בגוגול, וכמובן נורייב עבור האומה הרוסית, הוא לא כל כך רוצים לספר את ההומואיות שלו. כן.
בדיוק. ולי יש את הגרסה משלי, והיא מקבלת חיזוקים לצערי בשנה האחרונה, שסירבניקוב נעצר בתקופה יחסית צמחונית, ככה זה נקרא, מבחינת חופש הביטוי ברוסיה, וזה לדעתי היה איתות ראשון לכל אנשי תרבות, הזמן שלכם הולך ומתפוגג, תיזהרו, זה אוטוטו מסתיים. כי הוא היה נורמטיבי, הוא לא דיבר נגד השלטון, הוא ניהל תיאטרון גדול שקיבל בדיוק תקציב מהמדינה. והנה בבקשה יום אחד הופכים אותך לאסיר, ובפעם הקודמת זה קרה לפני 80 שנה בדיוק, אגדת התיאטרון רוסי מרחולט נעצר ונרצח אחר כך בכלא, פה לשמחתנו זה נגמר בשחרור, ומה שקורה ברוסיה היום אנחנו רואים, הכל ידרדר והתרבות ידרדרה ראשונה, ודרך אגב, ברגע ששוחרר סירבניקוב, למחרת הוא עזב את רוסיה, והגיע לאירופה, איפה שהוא מתגרר.
שוחרר ממעצר בית וניצל את זה כדי לעזוב את המדינה.
בדיוק, זה היה רגע אחרי שהמלחמה התחילה, מלחמה באוקראינה, והוא מיד עזב. יש לו משפחה בארץ, דרך אגב, משפחה די קרובה, יש לו שורשים יהודים, זה יכול להיות גם סיבה למה הוא עושה את הסרט הזה עכשיו. אבל ברשותך, אני רוצה כדי לקשר את הדברים. אני רוצה לספר לך שבוריס אקונין, חבר שלנו, שהיה פה באולפן שלנו, הוא הגיע לתוכנית שלך, הוא מספר עכשיו באתר הפייסבוק שלו, שהשם שלו נמחק מהפוסטרים של תיאטראות ברוסיה, וכמובן גם מאתרי אינטרנט, יש פשוט מקום ריק במקום שמו, והוא כותב על זה ככה, אני לא מגנה את התיאטרון שנאלץ להסתגל לטירוף הממלכתי, עיסוק בתרבות ברוסיה הוא משימה קשה כמו שחייה בחומצה כופרתית.
וואו,
לא פחות
ולא יותר. ואקונין עוד שם?
לא, אקונין חי בבריטניה הרבה שנים, אבל הוא עדיין מוציא ספרים, והוא עדיין, המחזות שלו עדיין
מוצגות.
עולים בתיאטר, כן.
וצריך להגיד, סרי ברניקוב מתקבל באירופה באהבה מאוד מאוד גדולה, הוא נחשב לאולי מגדולי הקולנוענים של רוסיה המודרניים.
נכון, והוא גם במאי תיאטרון, אני חושבת לדעתי, הוא במאי תיאטרון אפילו יותר גדול במאי קולנוע, ואני מקווה שאנחנו נראה עוד את הסרטים שלו ואת ההצגות שלו.
אז כאמור, עכשיו הוא הולך ביוני, יתחילו הצילומים, אפרופו הספר על יוסף מנגלה. את יודעת אולי מילה לסיום להגיד למה בעינייך הוא בחר דווקא בתמה הזאת עכשיו?
לא, אין כל כך מידע, לא מדבר הרבה. אני יודעת שהוא ביחד עם גז כתבו את התסריט, ויכול להיות שגז צודק לגמרי שזה עניין של מישהו שהוא מתבודד, ויכול להיות שהוא גם של עניין של פושע נאצי, שיש פה איזשהו קטע יהודי.
מעניין. טוב, זה הולכת להיות הפקה מעניינת. אני רוצה מאוד להודות לך, יוליה צודיק. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
גם כן תרבות.
5 אומניות אוקראיניות שהו בישראל בחודשיים האחרונים במסגרת רזידנסי. הן זכו בכמה שבועות של שקט מהמלחמה המתחוללת בביתן עם הפלישה הברוטלית של פוטין לשם. חברת המערכת שלנו, עורכת התוכנית הזו, ענת שרון בלייס, נסעה לבקר אותן, שוחחה איתן וגם בחנה את יצירות האומנות שהן יצרו בתקופה האחרונה. ענת באולפננו, שלום ענת.
שלום גואל, נסעתי לבקר אותן כאן קרוב ביפו, לא שם. הן התרחקו מהערים שלהן, שרובן גם עכשיו תחת טילים והפגזות, חלקן גם השאירו שם בנות או בני משפחה. היה להם כמה שבועות של שקט, אבל כן כל הזמן המלחמה בראש, כי היצירה שלהן הייתה אמורה להיות סביב המלחמה, לנסות לבנות איזה גשר דרך היצירות שלהן בין הבית באוקראינה, לפעמים בית שכבר נאלצו לברוח ממנו, לבין הבית הזמני ביפו.
מי בחר אותן?
בחרו אותן האוצרת סבטלנה ריינגולד,
חברתנו למוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית. אני מזכיר לכם מאזינות ומאזינים, האוצרת המתפטרת מהמוזיאון.
כן, סבטלנה חברתנו שגם באה משם מהתרבות ועזרה לה עוצרת באוקראינה, ואז חבר עליהן העוצר ניר הרמת, והוא פעל איתן בשטח. עכשיו הרזידנסי הזה ביפו זה גם בעצם מין מקום שיש שם את החדרים ששם הן ישנות, שם זה הבית הזמני, וליד זה יש מין חללים קטנים שזה כמו הסטודיו, ושם הן עבדו, ושם בסוף השבוע זה היה ממש פתוח ליומיים, יומיים וחצי לתערוכה לקהל, והן כבר עלו על מטוס לפני יומיים עם כל העבודות שלהן וטסו, אבל רגע לפני זה נסעתי לבקר אותן, 5 אומניות, כל אחת מהן גם עובדת בטכניקות שונות. נתחיל עם נדיה סובקו. נדיה סובקו עובדת בדרך כלל עם קרמיקה ופורצלן. הפעם היא עשתה מיצב, שכולו עוסק בזיכרונות הילדות שלה. אפשר לראות שם יומן, היא עשתה ממש יומן כרוך, דפי יומן מפורצלן. אתה צריך לדפדף ממש בעדינות, כי כבר היו כמה כנראה...
גם אפשר לגעת ולהזיז.
בעדינות, כי כבר היו כמה כאלה ששברו, ועליהן היא כתבה בעת באמת את הזיכרונות של המאיימים הראשונים של המלחמה. ודבר נוסף, היא שתלה... שתלה בגומת אדמה, הביאה אדמה, שתלה בגומת אדמה שתיל מפורצלן, שזה מסמל זיכרון ילדות שממש קשור באוקראינה. בוא נשמע את נדיה סובקו.
This tree, it's the first tree that I put it to the ground in my parents' garden, you know, by my hands, so it was really important for me, and now I see how it grows. So, like, I put my roots to this land, and at that moment I realized that this is my home, because here is my tree, and this is really important.
ועכשיו רוצים לעקור אותה מהבית שלה, אז זה מה שהיא עשתה. שתיל מפורצלן בתוך גומת אדמה, מאוד מאוד יפה, ובאמת דיברה איתי וגם קרא לי קטעים מהיומן, דברים מאוד מאוד מרגשים. גם השיחה איתם ככה, הסתכלתי על הפנים שלהם, ואתה רואה אולי כבר את החשש לקראת זה שהחופש נגמר, עם כל הגעגועים והקושי גם להיות פה, וגם געגועים תרבותיים, גם היה להם כיף, גם היה להם קושי תרבותיים, אמרו לי, הן עולות על מטוס כמה שעות אחרי זה וחוזרות אל המלחמה. חלק מהן גרות בסמוך לגבול, והן אמרו...
אל העצים שאולי לא יגדלו יותר.
כן, וחלק מהן אמרו שהן מחפשות מקום אחר לחזור אליו, וגם המשפחה כבר בחה, כי זה בסמוך לגבול, לכאן שהמלחמה לא שוקעת, היא ממשיכה כל יום. מישהי אחרת מאוד מאוד מרגשת, אולנה ולנצ'קה, היא אם לילדה בת 6, היא נשארה שם עם האבא שלה באוקראינה, היא עשתה מיצב שעוסק באימהות, יש בו כמה חפצים וטקסט, והוא מחולק לשני חלקים. בוא נשמע את ניר האוצר, ניר הרמת, הוא מסביר מה יש בחלק הראשון.
אני חושב שהסיפור העיקרי ואולי נוגע ביותר בלב, זה הסיפור של אולנה, שהשאירה באוקראינה ילדה בת 6, והיא מתגעגעת אליה, והיא עושה עבודה שמבקשת לגעת בילדה שלה בשני אופנים. דרך אחת, איך היא שומרת על הילדה שלה בזמן רגיל, ואז היא מניחה על מדף דברים הכי טריוויאליים, ספר להדרכת הורים, תמרונים לניקוי אוזניים גדולים כאלה, ונר נורופן, ובובות רכות, ועל מדף ממול המציאות משתנה לגמרי.
והנה המציאות משתנה, על מדף ממול הוא המדף המצמרר, ששם אין את החפצים, אין בובות יותר ומקלות לניקוי אוזניים, יש חפצים שמעידים על זה שיש מלחמה, והיא צריכה לנסות לשמור על הילדה, היא צריכה לשרוד, ויש גם את הטקסט שמציג את השיחה עם הילדה שמתחלפת. היא מספרת, בוא נשמע אותה קודם, את אולנה.
I have a transistor, it's because I'm all time, we are listening radio attention, I have flashlight, it's because we go to the bomb shelter, so on the ground. These letters I put in the pocket my daughter, it's also to happen.
שובר לב, כן.
טרנזיסטור, היא מציגה, פנה, כי צריך לשמוע חדשות ולהתעדכן, פנס כן יורדות למקלט, וצריך כן, לא תמיד יש שם אור, המכתב שבו יש טלפונים של הסבא סבתא שבו, שמותמן בכיס של הילדה, אם הן תאלצנה להיפרד, וליד החפצים תלוי הטקסט החדש שמשחזר איזשהו דיאלוג שהיא עושה עם הילדה שלה.
And I say, Businka, we are not going to the kindergarten today. It's a dangerous, go outside, there's Russian out. They behave worried, they run, shoot. And she say me, yes, I can hear that. And she asking, okay, mama, and what we should do now?
בושינקה, את לא הולכת לגן היום, זה מסוכן בחוץ, יש שם רוסים והם יורים. והיא שואלת שאלות, היא אומרת לה לאמא שלה, כן, אני שומעת, היא שואלת שאלות, ואני לא יודעת מה לענות לה, כן, היא באמת לא יודעת מה יהיה. והיא ילדה קטנה, והיא מאמינה שאני, היא מאמינה, אני זאת שאגן עליה. ואם אולנה, באמת אתה ראית בעיניים שלה את ה... את העייפות, את הייאוש, אתה ממש ראית את זה, והנה עוד רגע היא עולה, היא אמרה שהם גרו בסמוך לגבול, ולכן הבעל והילדה כבר מחכים להם, מחכים לה במקום אחר. נדיה וילצ'קו, אומנית אחרת, יצרה 3 תמונות קולאז'יות, היא ככה מרבבת חומרים, פלסטיק וגזרי עיתונים וחוטים, עבודות שמייצגות עבר, הווה ועתיד של אוקראינה, עבודה שהכי תפסה אותי, והיא מאוד מעניינת, זה ההווה של אוקראינה, רואים בה כל מיני אנשים רצים, חלק מהם יצירה, חלק מהם גזורים מעיתונים, והיא אומרת באוקראינית, אותה מילה משמשת למילה פליטים ולמילה רצים.
מדהים.
In Ukrainian, we have very same word for refugees and for runner. Because refugees, it's a беженцы, and runner, it's беглецы. So we can see different type of runs. Yes, some people runs for health, some people runs for funds, but some people runs for save his life.
אז אתה רואה שם בעבודה של האנשים שרצים כדי לעשות ספורט, אנשים שרצים בשביל הכיף, ואנשים שרצים עם עגלות וזה, כי הם ברוכים וצריכים, כמו שהיא אומרת, לשמור על החיים שלהם. זאת העבודה שלה, ובאמת זה ממש מרתק שזאת אותה מילה. ולסיום, אני חושב, עבודה אולי מתחרה עם העבודה של האמא עם הילדה.
לא, הכל פה שובר לי את הלב.
הכל פה שובר לב. עבודת וידאו של היוצרת ויקטוריה רומנצ'וק, היא ככה התקשתה עם האנגלית, אז אני אספר עליה. וגם בן הזוג של אלכסי מרחוק הוא שותף לעבודה. הוא נשאר שם, היא הגיעה לבד לרזידנסי הזה. אתה רואה בחדר מוצבת מזוודה, ומעליה מוקרנת יצירת וידאו, ממש חוות של וידאו. הוא צילם את עצמו שם לבד. אלכסי עומד, יושב, מסתובב לבד באיזשהו חדר, ושלח לה, ועל זה היא יצרה בטכניקת וידאו, עוד שכבת וידאו, היא צילמה את עצמה, ואז דרך הדימוי היא כאילו מחבקת אותו, היא כאילו יושבת לידו ומדברת איתו, היא כאילו הולכת איתו. זה שבר אותי לגמרי, כי היא גם אמרה, אני כאילו עובדת עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, כי אני עובדת בדרך כלל איתו, אבל הוא שם ואני פה, זה שבר אותי, אני חושבת שזה הכי שבר אותי העבודה הזאת, הם מתחבקים בוידאו, כי הוא שמה והיא פה, ופשוט עבודה מרתקת, אני מקווה שאותה לפחות אפשר להשאיר, אולי להקרין אותה לאנשים ביוטיוב, כי זאת וידאו, כן.
זה חשוב, מדוע את אומרת את זה? כי העבודות, מאזינות ומאזינים, עליהם אנחנו מדברים בדקות האחרונות, ועליהם עבדו בחודשיים האחרונים, נסעו יחד עם האומניות לשם. התקווה שאולי אנחנו גם נוכל לראות את הדברים האלה.
כן, אז הנה, ניר הרמת מסכם את התערוכה, ואני קוראת לך, ניר, בבקשה, אם אפשר לפחות את העבודת וידאו איכשהו להציף לציבור פה בישראל, זה כמו שהוא אומר...
זה לספר דרך הבטן את הסיפור של מה שקורה באוקראינה, את מה שאנחנו קוראים ככותרות של חדשות. זה להבין דרך הבטן ולא דרך הראש.
בטן.
דרך הבטן, דרך הראש, בטן. מאוד מרגש. ביקרתי אותן לזמן קצר, והן כבר נסעו לאוקראינה, ונאחל להם רק שתהיינה שם בשלום, ותמשכנה ליצור בשלום, ותודה גם נאמר פה לאנשים בישראל שאפשרו את זה. תודה, תודה רבה.
ענת שרון בלייס, תודה על הקולות, תודה על הדברים החשובים האלה. זהו, הגענו לסיומו של אסקט נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי, תודה שהייתם איתי, ועד הפעם הבאה, אילה לקה.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.